וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, מתי ילחכו הקהל את כל סביבותינו, גרחו הרשורת ירק השדה? ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. צריכים להבין, אם הוא היה מלך, תכתוב את זה בהתחלה. ויר המלך בלק בן ציפור, או ויר בלק בן ציפור מלך מואב. למה רק בסוף אתה כותב ויר ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, ובהתחלה אתה קורא לו בלק בסתם? מסביר חיים סולובייצ'יק, הוא אומר שכנראה כל הסיבה שעל ידה הגיע בלק למלוכה זה מפני שהוא היה מהלך אימים על כל העמים להבהיל אותם מפני סכנת היהודים. איך הוא נהיה מלך? היה בלק בן ציפור, ראה את כל מה שעשה ישראל האמורי, עוד לא היה מלך, ואז הוא התחיל לחשוש, ויקוץ מואב בני ישראל, ואז הוא פונה לזקני מדיין, מתחיל להבהיל אותם, מתי ילחכו הקהל, היהודים זה בעיה רצינית, היהודים חייבים לפתור את הבעיה איתם, חייבים פתרון סופי. כל הרעש המהומה שהוא עשה מסביב לעניין הזה, גרם לכך, הוא אומר, אם הוא מדבר כל כך הרבה, כנראה שהוא יודע מה הפתרון, בוא נמנה אותו, בוא נמנה אותו, אולי הוא יפתור את הבעיה, מינו אותו, וכל ההמשך ידוע. וזה מה שאנחנו רואים גם עד היום, שבן אדם שמדבר קשות כנגד העם, בן אדם שבא ומתלהם, הרבה פעמים הוא זה שנבחר. למה? כי שמע, אם הוא מדבר כל כך הרבה, אם הוא מעיד על הבעיה, יכול להיות שיש לו פתרונות, יכול להיות שיש לו עצות איך לפתור את הבעיה. כך גם כן היה בגרמניה, כשאותו היטלר עם השמו וזכרו דיבר על הבעיה היהודית, בחרו בו, אולי הוא יפתור לנו את הבעיה היהודית. כך היה בארץ ישראל, כשבא תומי לפיד ואמר שהוא יכול לפתור את הבעיה החרדית, אז מינו אותו, אולי יפתור לנו את הבעיה החרדית, ועוד כל מיני איזה, בינתיים הוא פתר אותנו מבעיה אחת שנקראת תומי לפיד, וזה נפתרנו ברוך השם, זה כבר משהו. אבל בכל אופן אנחנו רואים שכשיש מישהו מהלך אימים, אוי ווי, יש בעיה, אומרים לו בוא, תהיה אתה, אתה בטח מדבר על זה הרבה, אתה בטח יודע איך עושים. אין דוגמה יותר פשוטה, לשאר בכי מוחשית, מה התפקיד של ליברמן, מה התפקיד שלו בזה? שר לעניינים, מישהו שמע שהוא עשה משהו אסטרטגי בחצי שנה או שנה הקרובה? הבן אדם אומר, בואי נשמע, יש לנו בעיה עם איראן, זה בעיה רצינית ביותר, ויש בעיה מפה, שר הבעיות, אוקיי, בוא, מנה אותך לשר, אתה תהיה חיי עניינים אסטרטגיים. שקט, זהו, גמרנו. כן, אתה מבין? גמרנו, מאז יש לנו שקט. זה, מי שדבר הרבה וזה חושבים, או הוא מדבר הרבה, בוא ניתן לו תפקיד, תראה ש... זה קיים. עכשיו הוא... דברים כאלה עושים את זה בחשאי, זה לא... הוא מפגיז את הקור בחשאי. כן. ואז הוא שולח מלאכים, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור. למה הוא קורא לעם ישראל קהל? קהל זה לשון של ביזיון. קהל זה לשון התאספות, אוסף של אנשים. אתה מבין? כמו אספסוף. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור. אגב, יש פה דבר מעניין, שאור החיים הקדוש אומר, שאומר לו, הנה עם יצא עם מצרים, הנה כיסה את עין הארץ. שואל אותו, מה? תגידו לי, בלק זה סוכנות עיתים? מה אתה מדווח לו דימוחים חדשותיים? הנה עם יצא עם מצרים. מה אתה אומר? לא ידעתי. הוא לא יודע שהעם יצא עם מצרים, מלחמות ו-40 שנה שומעים עליהם, הוא בא ומצדע, עם יצא עם מצרים. הנה כיסה את עין הארץ. מה אתה צריך לספר לו את זה? בעוד זה בלעם? בלעם היה לו חיבור ישיר, הרי בלעם היה נביא, נכון? יפה, הוא גם היה אצל פרעה. אז מה צריך לספר בסיפורים? עם יצא עם מצרים, כיסה את עין הארץ. אז באמת אומר האור החיים הקדוש דבר נפלא. נראה לכל אורך הפרשה שיש בלק ובלעם, שניהם היו נשמות טובות הרי, שניהם לכל אורך הפרשה מחליפים קונטרות. כל הזמן, הוא עוקץ אותו מפה, זה עוקץ אותו משם. הוא יורד עליו מפה, זה יורד עליו משם. מי שיעקב, זה מופיע כמה וכמה פעמים בפרשה. כמו לדוגמה שבלק אומר לבלעם, אמר לו, לא, עוד לפני כן אמר לו, כבד הכבדך מאוד. זאת אומרת, בינינו, אני יודע שמה שאתה מחפש זה רק כבוד. ומה אתה רוצה לראות לך? גם כסף וזהב אני אתן לך. אני יודע שאתה סתם בן אדם שפל, רק כסף מדבר אליך. ואחרי זה אומר לו, מה אמר השם? אומר שם הרש, התכווה לקנטר אותו. בלעג הוא אומר לו, בציניות, נו, מה החדשות? מה עכשיו השם אמר? כשהוא רש, הוא ביקש לקלל, הוא לא מצליח. אחרי זה בלעם מתעצבן עליו. מה אומר לו בלעם? קום בלק. מה, זה יושב לו פה, אני פה קודם צריך לעמוד, קום קום תעמוד גם אתה קצת, קום בלט, אתה תעמוד עכשיו, תן לו לעמוד 4 שעות על הרגליים, אתה חייב, בשביל הכללת זה יתפוס, אתה חייב לעמוד. כל הזמן אתה רואה אותם כמו שני אנשים שפלים, מתווכחים ביניהם, רבים ביניהם, כל הזמן עוקצים אחד את השני. זה התחיל כבר מפה. הוא אומר לו, אתה הרי, בלעם, כשאתה עוד היית במצרים, היועצים של פרעו, אתה אמרת, אין עם שיכול לצאת ממצרים. ולמה אין עם שיכול? אין עבד שיכול לברוח ממצרים. למה? היה להם כשפים, עם כשפים מיוחדים הם נעלו את כל מצרים. וידוע שבלעם היה מחשב גדול. אז הוא אומר לו, אתה אמרת לא יצאו? הנה עם יצא ממצרים. הנה. אמרת לא יצאו, אין לכם מה לדאוג, כשפים, הכל פה סגור. הנה עם יצא ממצרים. הנה, יצא. אתה הרי, גם מאלה שיעצת להצביע כל הבן הילוד, היאור את השליחו. ולמה יצאת כזאת עצה? כדי למעט את עם ישראל, נכון? חלק מהכוונה למעט את עם ישראל. אמר לו, הנה חיסה את עין הארץ. תראה איזה ריבוי. גם העצה הזאת שיעצת, תראה איך התנפצה אל סלע המציאות. אתה בקיצור מתרברב, כוח והכל. הנה, תראה, בפועל הדברים שלך לא ממש עזרו. הנה חיסה את עין הארץ. והוא יושב ממולי, ועכשיו הוא נמצא כאן ממולי. עכשיו, בעצם, כל זה נועד לדרבן אותו, מסביר האור החיים הקדוש, כדי שבלעם לא יגיד, בסדר, העניינים בשליטה, אני כאן, מהמקום שלי, אני אטפל בזה, לא צריך להגיע עד אליך, אני, הכשפים שלי הם טרנס-אנטלנטיים, הם לא צריך להגיע עד אליך, אני אפעל מכאן, יש לנו, יש לוויינים, ויש זה, מה אני צריך לבוא עד אליך? אומר לו, לא, תראה, כל התוכניות שלך נפלו אחת לאחת. כל הכשפים, כל מה שעשית, הכל התמוסף. אז בוא, אתה חייב להגיע לפה, אולי, אם באופן ישיר תפעל משהו, אולי ככה יהיה לך סיכוי. לכן, אומר, כל הדברים האלה, כל העקיצות האלה נועדו כדי לזרז אותו שיבוא אליו, על מנת לקלל את עם ישראל. חז"ל שואלים, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, למה בכלל זכה בלעם לכוח כזה עצום של נבואה? כתוב שבלעם היה גוי רשע, משוקץ, מתואר, היה עושה מעשה אישות עם אתונו, זה רציע שפלות בכל מושג שאפשר לעלות על הדעת. גם כלפי גוי זה נחשב שפל שבשפלים. אז זה הקדוש ברוך הוא משרה שכינה על גוי רשע. אומרים חז"ל שלא יהיה פתחון פה לאומות, שהאומות יטענו, אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב. העמיד להם נביאים והם פרצו גדרו של עולם. אגב, אתמול התחדש לי דבר מעין, הם פרצו גדרו של עולם, בלק בן ציפור, ציפור זאת להיות פרצו, נכון? הם, כל אלה, כל הרי זכה לגם בלק, כתוב שבלעם היה תפל לו בכישוף. בלק היה מחשף יותר גדול מבלעם. אז אלה, כל אותם אלה שקיבלו כל מיני כוחות, עוד פרצו גדרו של עולם. אבל לכאורה, זה לא תשובה. זה לא תשובה. למה? כמו שבא בן אדם ואומר, תגיד לי, למה לאחרים נתת ולי לא נתת? לדוגמה, האור כל אחד קיבל ככה סל מלא זהב, הוא אומר, למה לאחרים נתת ולי לא נתת? אז אתה לוקח סל עם זבל ואומר לו, הנה, גם לך נתתי. זה הגיוני? אני שואל למה להם נתת סל מלא זהב, אתה מביא לי גם, הנה, גם לך יש סל, הנה, קח סל עם זבל. אתה רוצה לסתום לו את הפה. הטענה שלהם, למה לעם ישראל נתת את משה? מה אתה נותן להם? הנה, קחו לכם את בלעם. בלעם? זה תחליף למשה? הרי אנחנו, כל הטענה שלנו, אם היה לנו נביא כמו משה, הוא היה מחזיר אותנו מתשובה, מקרב אותנו לעבודת השם, היינו נראים אחרת. מה אתה מביא לנו נביא שעוד יתמה וישקץ אותנו שהוא עצמו זקוק לאיזשהו טיפול פסיכולוגי קליני? אדם כזה אתה מביא לנו שיהיה נביא בשבילנו? מספרים, רבונו מפשיסחה הסביר את העניין על ידי מעשה שהיה לו. הוא פעם היה צריך להגיע לברלין. ברלין הייתה מרכז הרפואה העולמי פעם. הייתה לו בעיה בעיניים, הוא היה צריך להגיע לברלין, יש שם מומחה, לרופא עיניים מומחה, שהיה צריך להתרפץ לו. כשהוא הגיע לשם, אז אחד שם אומר לו, תשמע, יש כאן, במקום הזה יש רופא, מומחה אדיר. רק זה לא רפואה קונבנציונלית, זה גם לא רפואה אלטרנטיבית בדיוק, הוא מרפא על ידי סגולות, כל מיני לחשים, היום קוראים לזה הילינג ועוד כל מיני שמות יפים וחשמל בידיים ועוד כל מיני דברים שעובדים על כל מיני אנשים, אבל אומרים לו זה יש לו כוחות, יש לו סגולות, מרפא אותך. אמר להם רב בונם, תראו, אני אדם כמוני צריך ללכת לאדם צדיק כדי לבקש ממנו ברכה, כדי להתרפא. אכלו לא ללכת לדרוש ברופאים. מה פתאום הלכתי בכלל, הגעתי לברלין. הגעתי לכאן כי התורה אמרה ורפא ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, ואדם צריך לנהוג על פי דרך הטבע, בדרגה מסוימת, כן? צריכים לנהוג על פי דרך הטבע ולכת להתרפא. אבל הוא אומר להם, כל זה כשהרופא יש לו מומחיות בדרך הטבע. אם הרופא מרפא בכוח סגולות ולחשים, אז כבר עדיף ללכת לצדיק מקוזנית. בכוח על טבעי, אני נלך כבר לאדמור. עוד יותר טוב, עם כל שהוא ירפא אותי עם לחשים, הוא ירפא אותי בכוח התורה. אני באתי לפה מכיוון שהתורה אמרה צריך להתרפא בצורה גשמית. אבל אם אתה פה מציע לי רפואה סגולית, סגולות יש לי הרבה יותר מוצלחות. יש לי צדיקים וקדושים שהברכה שלהם תפעל הרבה יותר טוב. פי זה הוא מסביר גם כן את העניין של בלעם. הוא אומר, הרי תראה, למה כל האומות לא האמינו בתורת משה? כי אמרו ככה, אנחנו לא מאמינים שלמשה רבינו יש סגולות רוחניות עליונות, אנחנו מאמינים שהכל טבעי, הכל נובע מאיזה שהם כוחות טבעיים שהיה למשה שקשורים לטבע, לא קשורים לתורה. גם אם תקרא להם על טבעיים, אבל זה עדיין בתוך המכלול שנקרא טבע. זה לא משהו רוחני אלוקי מן התורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח להם נביא. מה הנביא שלהם? גם הוא עוסק בכוחות על-טבעיים, ובכל אופן, הם מאמינים בו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם אני שלחתי לכם את בלעם, ולבלעם אתם מאמינים, אף על פי שכל עיסוקו בכוחות על-טבעיים, מעכשיו יש תביעה עליכם, עד שאתה מאמין לבלעם, תאמין למשה, שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר קדוש. אז איך אנחנו סותרים את טענתם של האומות כשנותנים להם את בלעם? לא הנה גם לך יש נביא תסתפק בו, אלא הנה אתה רואה שאתה מסוגל להאמין שיש כוחות על טבעיים ולכן אתה מאמין בבלעם, אז למה לא תלך למקור? למה לא תקבל ישירות ממשה? מה אתה צריך נביא בפני עצמך? יש לך את משה שמסר תורה, התורה הזאת הרי מחייבת גם אתכם, יש בשבע מצוות. אז עד שאתה הולך להבל תיגש למקור, אז אתה הולך להבל, תיגש למשה רבינו. אז הנתינה של בלעם זה היה רק כדי לסתום להם את הפה. אתם אומרים, משה, לא מאמינים בכוחות הטבעיים. אם אתה לא מאמין, אז למה בבלעם האמנת? אם אתה מאמין בבלעם, אז כבר כדאי שתלך למקור, תלך למשה רבינו. לצורך זה, נתנו להם את בלעם. יש עוד הסבר. יש הסבר נוסף, שהוא יותר על דרך הפשט, הוא הסבר אמיתי מאוד. האומות, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו, לוקח את התורה, מציע אותה לאומות. אלו, מה כתוב בה? לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. כל אומה אומרת לא מתאים לי, לא מתאים, לקח את התורה, עונה לעם ישראל, אומרים נעשה ונשמע, מקבלים את התורה. באים האומות ואומרים, רבנו של עולם, למה לא נתת לנו נביא? תן לנו נביא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם את בלעם. אבל שאלו הרי בלעם משוקס ומתואר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה מה שביקשתם. אתם רציתם נביא בלי תורה. ככה נראה נביא בלי תורה. אתם שומעים טוב? אבל הנה לעם ישראל יש משה. נכון, זה נביא עם תורה. אתם לא רוצים תורה. כך נראה נביא בלי תורה. עכשיו אתם שומעים? נביא זה כוח מוכני עצום. אבל אם יש לך תורה, אז הכוח הזה הולך לנתיבים רוחניים חיוביים. אתה מנתב אותו, אתה מגביל אותו, אתה יודע שכל הכוח שלי לא בשביל לצבור עוד הון, אלא כדי לעשות רצון השם. כך צומח משה רבינו, איש האלוקים, חציו איש, חציו אלוקים. אבל כאשר אתה רוצה נביא בלי תורה, אז יש לי הרבה כוחות. וואלה, בוא נהיה בבא, בוא נעשה כסף. אנשים באים לשאול אותי שאלות, כללות וזה, זה נביא בלי תורה. אז על מי יש לכם להעלים? רק על עצמכם. זה מה שביקשתם, זה מה שקיבלתם. ואז הוא ממשיך ואומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. אומר רש"י, למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. מפה אתה רואה שנפשו רחבה. נפשו רחבה זה ביאור לאדם שיש לו תאוות אינסופיות. יש לו נפש רחבה שכל הזמן רוצה למלות אותה, והנפש לא תמלא. והוא כל הזמן רוצה למלות תאוותו. פה אתה רואה איזה תאווה גדולה לממון הייתה לו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. לא מסתפק במועט, מלוא ביתו כסף, ואני תראה לעשי שבלק לא גר בדירת 2.5 חדרים, נכון? מלוא ביתו כסף וזהב, מדובר בהחלט במשהו מאוד מאוד מכובד. שזו שאלה, מה רוצים לכאורה בבלעם? הרי בחזל מצאנו על רבי יוסי בן קיסמה. אומרת הגמרא, רבי יוסי בן קיסמה היה מהלך בדרך, פגע בו אדם, אמר לו, בוא ודור במקומנו, ואני נותן לך 1,000 דינרי זהב. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, אין נידר אלא במקום תורה. לכאורה, אז מה רוצים מבלעם? בלעם אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, אתם יודעים מה? הוא עוד ביקש בקטן. רבי יוסי בן קיסמה אמר, גם אם אתה ניתן לי את מלוא כל העולם כולו כסף וזהב. למה אתה לא יכול להגיד? תשמע, מתוך זה שהוא מדבר איתי על כל העולם כסף וזהב, זה מראה מה הוא חושב, זה מראה לאן הוא מתאווה. למה רק אצל בלעם מחפשים נקודות רעות, ואצל רבי יוסי בן קיסמה זה מובן לנו מאליו, שאין פה איזושהי נטייה שלילית. אז הביאור הוא שהתשובה של רבי יוסי בן קיסמה הייתה בעקבות הצעה קונקרטית. בא בן אדם ואמר לו, רצונך לדור במקומנו ואני נותן לך 1,000 דינרי זהב. הוא בא דיבר איתו על כסף. אני אתן לך כמות אדירה 1,000 דינרי זהב. אז הוא אומר לו, כמה דינרי זהב שתיתן לי אני לא מוכן. לעומת זאת אצל בלק, בלעם, מי דיבר איתך על כסף וזהב? מה הוא אמר לך? כי כבד אכבדך מאוד. כבוד אני מוכן לתת לך הרבה, זה לא עולה כסף. הוא אמר לך, אני אתן לך הרבה כבוד. אתה בא מבואנה, גם אם אתה תביא לי מיליונים של דולרים. רגע, רגע, מה הכנסת דולרים? מי דיבר על דולרים בכלל? מי דיבר על כסף? אם דיברת על כסף, זאת אומרת שאתה פה כבר מדבר מהרהורי לבך. אתה פה מדבר מהרהורי לבך, הרי לא דיברתי איתך על זה, אז למה אתה מכניס את זה? כביכול בא בלעם ואומר, אתה יודע מה יכל מאוד לדבר אליי? כסף יכל מאוד לדבר אליי. כסף זה באמת יכל לשכנע אותי. אבל תדע לך שאף על פי כן, גם אם היית מביא הרבה כסף, אני לא יכול לעבור את פי השם. אפילו כסף שזה ממש מדבר אליי. ממש. עם כל זה אני לא יכול לעבור. מי דיבר על כסף בכלל? פה נבעו מצפוניו. פה נגלו מסתרי ליבו שמחמד ממון רע ולא סתם, אלא גם מלוא ביתו. בדיוק כך. יש עוד הסבר. אם בן אדם, לדוגמה, אם אני אומר לך, אתה מוכן לעשות כך וכך, לדוגמה, אתה מוכן לגנוב, אז אתה תגיד לי, שמע, אפילו בשביל 10,000 דולר אני לא מוכן לגנוב. אם יהיה $1,000,000, מוכן לשקול בחיוב, נכון? 10,000 דולר לא, אבל $1,000,000 יש על מה לדבר. אבל אם אני אומר לך, תגיד לי, אתה מוכן לגנוב, אתה אומר לי, גם אם תיתן לי כל כסף וזהב שבעולם, לא מוכן לגנוב. אז מה אתם אומרים? הבן אדם הזה הוא נתון לביקוח? הוא נתון למסע ומסע? כמה שתיתן לא מוכן. וזה בעצם היה ההבדל פה בין רבי יוסי בן קיסמה למשוקץ בלעם הרשע. כשבאים לרבי יוסי בן קיסמה אומרים לו, אתה מוכן לגור במקומנו? הוא אומר, כמה שתיתן אני לא מוכן. תגיד, כל כסף וזהב שבעולם. לעומת זאת אצל בלעם הוא אומר, שמע, מלוא ביתו כסף וזהב אני לא אעבור את פי השם. אבל 4 מלאים כסף וזהב, תדבר עם העורך דין שלי. הוא כבר מוכן, יש מקום לשקול את ההצעה. ולכן זה לא מראה על זה שהוא מחמד. אני לא מוכן, סכום כזה אני לא מוכן. יותר יכול להיות שכן. אז זה מראה כמה אתה מחמד כסף וזהב. אבל כשהוא אומר לי, שמע, כמה שיתן לי לא ידבר אליי, אז זה לא בא. זה מראה שכל כסף וזהב לא מדבר אליו. ולכן אצל רבי יוסי בן קיסמה זה לא מהווה חיסרון, מה שאצל בלעם זה ודאי מהווה חיסרון גדול. ספרי שבימי הצאר אלכסנדר השלישי היה שר בממשלה שלו שקראו לו איגנטייב, והשר הזה היה צונא ישראל, היה גוזר גזרות קשות על עם ישראל. כל הזמן הוא רק חיפש את היהודים ולהצר להם ולהציק להם כל ימיו. יום אחד האנטישמי הפיצו שמועה, כך צונאי ישראל הפיצו, שהברון גינצבורג עורך מגבית כדי לשחד את השר איגנטייב. שומעים? הברון עורך מגבית כדי שיהיה מספיק כסף לשחד אותו שירד מהעם היהודי. הדברים התגלגלו גם לאוזנו של השר איגנטייב. ואז מספרים שיום אחד הוא פגש את הברון גינצבורג. הוא אומר לו, שמעתי שאתה רוצה לתת לי כסף. אומר לו, תגיד לי, כמה לדעתך יכול לשכנע אותי? כמה לדעתך יכול לדבר אליי? אומר לו הברון גינסבורג, אומר לו, תראה, זה תלוי. אם אני אצטרך לאסוף סכום כסף ששווה לערך היהודים בעיניי, אז כל כך הרבה כסף אין לי. אבל אם אני אצטרך לאסוף כסף ששווה לערך היהודים בעיניך, אומר, זה יש לי פה כבר, בכסף הקטן, בכיס של הכסף הקטן, זה כבר יש לי פה מספיק כסף בשביל זה. ואז מחליט בלעם בכל אופן ללכת. ויחרוש את אתונו, הוא לוקח נערה איתו, והוא הולך כדי לקלל את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר לו לבלעם, ויקום בלעם בבוקר, אמר לו, רשע, כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. צריך להבין מה הדמיון. הוא קם בבוקר, כן, גם אברהם קם בבוקר. לא, אז מה? אתם יודעים כמה אנשים קמו בבוקר מאז? מה התשובה? רשע, קדם אותך. הוא קם כמה בקרים לפניך? זה הפשט. מה הכוונה? מה עונים לו פה? אז יש בזה כמה הסברים. אני אסביר לכם הסבר, מסבירים קצת בדרך צחות. אומרים שהאדמור מקוט, ככה מסביר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה קם בבוקר וחובש את האטום בעצמך, עושה את הכל בעצמך, למה? כדי ללכת ולקלל את עם ישראל. הוא אומר לו, תראה, היה עוד מישהו שקם בבוקר בהיסטוריה וחבש את אתונו ואת חמורו בעצמו, וזה היה לדבר מצווה. אומר לו, עכשיו תגיד לי, שמה זה יצא לפועל מה שהוא רצה לעשות? לא יצא לפועל. אז הוא אומר לו, שמה זה היה לדבר מצווה, לא יצא לפועל, מנעתי אותו. פה שזה לדבר עבירה, על אחת כמה וכמה שלא יצא לך מזה כלום. אז תלמד מההיסטוריה, כבר כדמך, כבר כדמך היה אברהם אביהם. אם אברהם, עם כל המעשים שעשה לדבר מצווה, לא נתתי לו. אתה שרוצה לקלל את עם ישראל, לעשות לדבר עבירה, על אחת כמה וכמה, שלא יצא לך מזה מאומה. ואז, בלעם הולך, המלאך עוצר את האתון, והאתון לוחצת את רגלו של בלעם אל הקיר. בלעם מכה את האתון, ויפתח השם את פי האתון, ואומרת לו, לא, אני אדונך, שרחבת עליי מעודך ועד היום הזה. כתוב שאומות העולם פנו לבלעם, למה? מכיוון שהם אמרו, זה משה רבינו, יש לו כוח על טבעי. ואנחנו רוצים לברר מה מקור הכוח של משה. שלחו למדיין. מה אמרו להם מדיין? אין כוחו אלא בפיו. משה רבינו, הנשק הסודי שלו, זה כוחו שבפיו. אמרו, אם ככה, בוא נגייס מישהו שיכול לעבוד קונטרה לכוחו בפיו. הביאו את בלעם, שגם כוחו בפיו. אומרים שאומות העולם חשבו שכוחו בפיו, הכוונה שיש לו כוח כמו בכללה, כמו שהוא הרג את המצרי, אמר ימות ומת, שם כתוב, אמר שם קדוש, כן, שם קדוש שיוצא מעלה בכוח וכו'. אז שם הוא בא, על ידי זה הוא הרג אותו, שם של בן מבא. עכשיו, הם לא ידעו שמשה רבינו הוא בעל כוח תפילה עצום, הם חשבו שהוא נועם גדול, לכן הם הלכו לבלעם, שגם בלעם היה דברן גדול והיה מחרף ומגדף. למה? כדי להכניע את הכוח של משה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח את פי האתון. מה הוא רוצה להראות לו? כשאני רוצה גם אתון יכולה להיות נועמת טובה. אפילו חמור, אפילו אתון יכול לפתוח את הפה ולתת דרשות. בעצם זה שאתה נועם גדול זה אין בזה מאומה. עצם זה שאתה בלעם חושב שאני יודע לדבר ויודע לקלל, אומר זה כלום. אם אני לא אפתח את פיך, לא תוכל להגיד מאומה. כך באמת היה, שכאשר עשה בלעם לקלל, השם שכר את פיו, כאשר היה צריך, ופתח את פיו, כאשר היה צריך, כדי שיגיד בסופו של דבר את רצונו יתברך. מספרים שהיה פעם איזה אפיקורס, שנטפל לרב, התחיל להקשות לו כל מיני קושיות של הבל. הוא אמר לו, תשמע, בתורה יש כל מיני דברים משונים. מה לדוגמה? הוא אומר לו, תראה, כתוב שקושייה עצומה הייתה לו, הנה כתוב שהאתון פתחה ודיברה, פתחה את פיה ודיברה. הוא אומר לו, איפה שמענו דבר כזה שחמור ידבר בלשון בני אדם? איפה מצאנו דבר כזה? אמר לו, הרב, למה אתה מתפלא? אם אדם כמוך יכול לדבר כמו חמור, אז למה חמור לא יכול לדבר כמו בני אדם? זה לא גרע, זה מזה. מספרים הרב איצל מפונוביץ' שפעם הוא הגיע לאיזושהי אספה. אספה נועדה לדון בכל מיני דברים חשובים, ושם אלה המתאספים, עד שהרב הגיע, התחיל להתעורר ויכוח. ויכוח על מה? ויכוח על ייחוס. או, אתה יודע, בין מי אני? אני דור שביעי לשלה הקדוש, אני דור כזה וכזה לגאון מבילנה, אני כך וכך, כל אחד התחילה לספר על הייחוס שלו. הוא לא מסתפק בזה, אלא אני כך ואתה סתם אפס, אתה, מי אתה? אז ספרים שרב חיים, שרבי צדוק מפוניבז' נכנס, אז הוא אמר להם, בואו נספר לכם מעשה. מעשה היה, ובאו החמורים לקדוש ברוך הוא, ואמרו ריבונו של עולם, למה אנחנו נבדלים מכל החיות והבהמות שהולכות חופשי, או אפילו חיות הבית, הן רואות כל היום, אוכלות כל היום, נהנות, ורק אנחנו החמורים עובדים כמו חמור. רק אנחנו לא מסיק שעובדים כמו חמור, אלא עוד פחות היה מדיינו מנוחה, אבל בעל הבית, אפילו כשהחמור כתוב כשהוא רובץ, גם אז המסע שלו עליו. ומלקים אותנו, ומבזים אותנו, וצוחקים לנו על האוזניים הארוכות. בקיצור, זה לא ממש הכי נעים להיות חמור. באו בטענה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתם צודקים, אז מה אתם רוצים? אומרים, תן לנו לפחות אפשרות כוח דיבור, שנוכל להגיד לבעל הבית שלנו, שירחם עליהם. נוכל לפחות לשטוח את טענותינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני אתן לאתון אחד לשון, ונראה מה הייתה עשה איתה. והנה, בלעם התחיל להקוט את אתונו מבלי רחם. או, יש הזדמנות, האתון עכשיו תקבל לשון, ועכשיו היא תטען טענות. נתן לה הקדוש ברוך הוא לשון להתגונן. במקום שהאתון הזאת התחיל להסביר לו, ותחיל להגיד למה הוא מכה אותה, מה היא אומרת לו? אני אתונך שרחבת עליי מעודיך. עד היום הזה, היה לספר את היחוס שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, מאז הקדוש ברוך הוא נטל מהחמורים את כוח הדיבור, מי שרשתמש בכוח הדיבור רק בשביל היחוס שלו, עדיף לו שישתוק. ומאז החמורים שותקים. והציבור שם הבין כלפי מה הדברים מרמזים. לאחר מכן, כאשר בסופו של דבר בלעם מסכים להגיע, אז בלק אומר לו, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדיך? למה לא הגעת? מה, אתה חושב באמת שאני לא מסוגל לתת לך כבוד? זאת אומרת, הרי אני יודע שזה מה שחשוב לך. מה אתה דואג? כבוד תקבל אצלי בשפע. פה אגב רואים שנזרקה נבואה מפיו. והוא לא שם לב. האומנם לא אוכל כבדיך. זאת אומרת, בפועל ככה היה. כמו שבלק אמר, ככה היה. הוא אומנם אמר את זה בתמיהה, אבל אנחנו יודעים שכך זה היה בסוף. לא אוכל כבדיך, יצא ממנו בקלון. כן. וזה באמת, כך רואים גם כן בהתחלה. בלק, כתוב שגם שם רואים שנזקיים נזרקה נבואה מפיו, פתח פיו לשטן וכאן נתקיים בו. מה הוא אמר? לך נא ארא לי את העם הזה. אומר החיים הקדוש, הוא לא שם לב, אמר לך נא ארא לי. קלל אותי. הוא לא שם לב, שעושה את זה מהפה. אמנם המשמעות הפשוטה, לך נא ארא לי את העם הזה, קלל בשבילי את העם הזה. אבל זה כולל בתוכו ארא לי, כוונה קלל אותי. כי ידעת אשר תברך מבורך, אשר תאור יואר. אני אמרתי פה בדרך רמז, הוא רמז לו שבסופו של דבר מי שיקול על זה, בלעם. איפה הוא רמז לו? אומר לו, אשר תאור יואר. נכון? יואר באנגלית. אשר תאור יואר. אה? זה גם אור וגם קללה.
לא הבנתי מה הכוונה
האמיתית
של
בלעם
היה
לקלל.
מה, מישהו
עכשיו
עלה?
לא, כתוב הוא יושב ממולי.
מה
הסיבה? למה בלעם בא? זה לא צריך לחפש סיבות. למה גוי? אם גוי אוהב יהודי, זה מחשיד. פה צריך לחפש סיבות ממה זה נובע, מה המניעים הנסתרים. אבל כשגוי שונא יהודי, זה טבעי. זה טבעי, זה על זה אין קושיות. למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לעולם. לאומות העולם לישראל.
מה
לגוי,
אתה
כבר
שהם לא
מתכוונים
בכלל.
השם נתן לו נבואה. רק מה, השם עשה איתנו חסד. עמי, זכור, נע, מה יעת, וכו'. שהשם עשה איתנו חסד, ובלם את פיו של בלעם. אז הוא אומר לו, למה לא הלכת אליי, האומנם לא אוכל כבדיך? אז אומר המדרש, נתנבא שסופו לצד ממנו בקלון. האומנם לא אוכל כבדיך, כמו שהיה באמת בסופו של דבר. שזו שאלה, מניין לא באמת שהוא לא יוכל לכבד אותו? איך, על סמך מה הגיע לכזאת מסקנה? פשוטו של דבר שבאמת הוא לא ידע, אלא זה רק נזרקה נבואה מפיו, אבל אם נלך על הכיוון שהוא באמת כן ידע, מניין לא? אומר המגיד מדומנה, משל למה הדבר דומה? משל לרופא שבא לבקר אצל חולה. חולה קשה, הביאו לו רופא שיתפל בו. הרופא מבקר אצלו, הרופא בודק מה המצב שלו, והוא אומר אני מוכן לתת טיפול, אבל לפני שאני נותן את הטיפול שיכול להיות אולי יציל את החיים שלו, אני רוצה את התשלום במזומן עכשיו על המקום. אמר לו המזמין, אתה מבעית את החולה. למה? החולה עושה חשבון, תגיד לי, למה הרופא הזה עצה לו הדרך לקבל את התשלום במזומן עוד לפני הרפואה? כאילו כנראה הוא עושה נשמע, אחרי הרפואה אני לא יודע אם החולה הזה ישרוד, זה אני לא בטוח שהוא יחיה, אז בוא נבטיח את הכסף עכשיו, אחרי זה נתחיל בטיפול, אחרי זה לך תדע מה יהיה. אבל אם אתה בטוח שהחולה יבריא, מה אתה מתין? החולה הרי יש סיכוי שהוא לא ישלם לך, או הצלת את חייו הוא לא ישלם לך, אלא אם אתה דורש כנראה זה אומר בטוח שאתה יודע שאתה לא עומד להבריא את החולה. וזה מה שאומר לו בלק. הוא אומר לו, האמנם לא אוכל כבדיך? הוא אומר, הרי אתה באת ודרשת כבוד עוד לפני שעשית משהו. עוד לפני שעשית משהו אתה מבקש כבוד. מה הוא שולח אליי משלחת נמוכת דרג? שישלח לי VIP, אנשים חשובים, שישלח לי דרג רם מעלה של אני יודע מה, של שרים, של אנשים בעלי דרגה. מה הוא שולח אליי כל מיני פקידים? אתה דורש את הכבוד במזומן. זה שאתה דורש את הכבוד במזומן מחשיד. זה שאתה דורש את הכבוד במזומן גורם לי לחשוב שאולי אתה חושש שלא אוכל כבדיך. כבוד בסוף בטח אתה לא תקבל, ולכן אתה דורש אותו במזומן. לכן הוא אומר לו, כבר מעכשיו יש לי תחושה שאתה באמת יודע שכבוד לא יצא לך מזה, ולכן אתה רוצה את זה על החשבון כדי להיות בטוח שאת הכבוד קיבלת. כן. בסופו של דבר הוא הצליח כאשר הוא קילל את עם ישראל. ההצלחה הייתה בכללה שהוא קילל את עם ישראל, סליחה, בחטא שהוא החטיא את עם ישראל. כן, אבל בעצם זה שהוא רוצה לקלל אותם לא הצליח. אמנם כתוב מאידך שנהפכו כל הברכות, כל הברכות בסופו של דבר חזרו עלינו לרעה, ככה הגמרא אומרת. וככה שלמעשה, אתה מבין, אז לא, זה לא היה דבר, לא היה הכי טוב בשבילנו. ונאום בלעם בינו באור, ונאום הגבר שתום העין. נאום הגבר שתום העין. מה רש"י מסביר? מה זה שתום העין? התרגום, סליחה. מה התרגום מסביר? שתום העין זה שפיר חזה. רואה טוב. זה בדיוק הפוך. שתום העין, אני צריך לראות, הוא לא רואה טוב. אדם שעינו סתומה, לא רואה טוב. איך אתה אומר לי שתום העין רואה טוב? אז באמת, לפי רש"י זה לא קשה, כי רש"י מסביר ששתום זה פתוח. זה לא סתום, זה פתוח. לא כתוב סתום העין, כתוב שתום העין. בשין ימנית, פירושו פתוח. אבל אם נלך לפי פשוטו של מקרא לכאורה, שהכוונה שאינו אחת באמת הייתה סתומה, אז איך שאנחנו להגיד על שתום העין זה שפיר חזה? ומסבירים שהקדוש ברוך הוא רצה להשרות את שכינתו על בלעם. אבל מה? היה בעיה שבכל בלעם לא נמצא איזה אי של קדושה. כל כולו היה תמה ומשוקץ ומתואב, ולא היה עבר אחד שבו שלא תימה אותו. לא היה שייך להשרות עליו שכינה. אבל היה מקום אחד שבו בלעם לא פגם. מה המקום הזה היה? העין הסתומה שלו. שמו לא פגם. עם העין הזאת הוא לא קלקל. ולכן, נאום הגבר שתום העין זה שפיר חזה. אתה יודע מכוח מה הוא שהיה שפיר חזה? מכוח העין הסתומה שלו. כי זה היה המקום היחיד שבו הוא לא פגם, מכוח זה יכלה לשרות עליו הנבואה. אבל בלי זה, לא היה שום סיכוי שתשרה עליו הנבואה.
כי הוא לא
ראה בה. כי הוא לא ראה בה, זה לא יכל לפגום אותה. ומילה על ידי זה יכל כן לקבל נבואה מכוח אותו מקום ששייך היה להשרות עליו שכינה. מספרים שבזמן השואה היה באחד המחנות היה איזה מפקד עריץ ואכזר, מושחת גדול, שהייתה לו עין אחת מזכוכית. הוא היה מתגאה בעין הזאת שאף אחד לא יכול להבחין איזה עין מזכוכית ואיזה עין היא עין אמיתית, מרוב שהייתה מדויקת בעשייה שלה. אז פעם אחת הוא החליט להתלוצץ על חשבון אחד היהודים. הוא תפס איזה יהודי, אמר לו, אתה רוצה לאכול? הלאכול במחנות היה המצרך הכי מבוקש. לא היו עשבים במחנות, כי כל דבר שהיה גודל היו אוכלים אותו. עד כדי כך היה רעב נורא והיום. אמר לו, ודאי. אמר לו, אני מוכן עכשיו לספק לך סעודה, אבל קח בחשבון שאם אני מה שאשאל אותך אתה לא תדע, אני מוריד לך את הראש על החיים ועל המוות. טוב, היהודי לא הייתה לו הרבה ברירה, יכול להוריד לו את הראש גם בלי כל מיני תנאים. אותו מפקד מושחת אמר לו, תסתכל עליי, תגיד לי איזה עין היא אמיתית ואיזה עין היא מזכוכית. אם אתה תדע, תקבל ארוחה. אם לא תדע, מוריד לך את הראש. הוא מסתכל עליו, מיד אומר לו, העין הזאת, זאת העין מזכוכית. הוא התפעל, מיד ידע, אמר לו, איך ידעת? הוא אמר לו, כי בעין הזאת מזכוכית ראיתי קצת מעט אנושיות. שומעים? כולו היה מושחת, בעין מזכוכית קצת הייתה אנושיות. זה בלעם, זה שתום העין, אתם מבינים? העין הסתומה, זה הייתה העין שהיה בה קצת אנושיות. כל השאר אצל בלעם היה נורא והיום.
כן.
התורה לא קוראת שמות לפרשיות. אנחנו קוראים שמות לפרשיות. לא תמצא בשום מקום בחז"ל פרשת בלק. תפתח את כל הש"ס, לא תמצא פרשת בלק, פרשת חוקת, פרשת במדבר, לא תמצא. שמות הפרשיות נבחרו באופן אקראי על שם המילה הראשונה של הפרשה. בתקופות יותר מאוחרות. לא, 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 לא. אני מדבר לך, התלמוד הוא הרבה אחרי כנסת ישראל. ושם אין שמות לפרשיות כמו שהם פרקים לתנך. זה רק בתקופות הרבה יותר מאוחרות. תקופות של... מה? הפרקים המקובלים לנו זה מהגויים. כן.
אז זאת רבה, מה בכל זאת עדיין הסיבה נוצרה, זאת אומרת, השאלה נוצרה בעינה, למה בוחר דווקא אדם הכותרת?
הסברתי, הסברתי, שם הפרשה לא נבחר על פי עניין שהפרשה עוסק בו. שם הפרשה נבחר על שם המילה הראשונה של התורה. ויקח קורח, פרשה היא קורח. וירא בלק, הפרשה הראשונה היא בלק. השם של איזה פרשה הוא בלק. זאת חוקת התורה, שם הפרשה הוא חוקת. וכן הלאה כל, וירא פנחס, כן? פנחס בן אלעזר, שם הפרשה הוא פנחס. לא קשור, יכול להיות רשע, יכול להיות זה לא שבח ולא חיסרון.
אבל אפילו,
אבל מה?
ויגש, לא כתוב יהודה.
נכון, המילה הראשונה, ויגש.
לא, אני
מדבר,
גם
אם
זה, גם
אם
זו השיטה, עדיין לא...
לא, גם ביתרו זה כתוב שזכה, שנקראה פרשה על שמו, זה טעות נפוצה אגב, הרבה טועים בזה. אני הסברתי את זה פה פעם. מה שכתוב, זכה יתרו שנקראה פרשה על שמו, אין הכוונה שיש פרשה קוראים לה יתרו. אז בלק גם זכה? גם קורח זכה? לא. אלא הכוונה שיתרו בא והוסיף את פרשת השופטים, שבא ואמר, העם עומד עליך מערב עד בוקר, ואז השם מתגלה למשה ואומר לו, כך תמנה לך שרי חמישים, שרי מאות וכולי. זה פרשה שנתייתרה על שמו של יתרו. יתרו נחקק לעד לעולם בתורה כמי שייעץ עצה למשה, ועל פי העצה הזאת שקיבל אותה משה, נתמנו שופטים לעם ישראל. זה הכוונה נתייתרה פרשה על שמו. לא שיש איזה פרשה שקוראים לה יתרו, לא זה המשמעות נתייתרה פרשה על שמו. וגם אין בזה איזושהי זכות שפרשה נקראת על שמו, כמו שלבלק אין זכות שפרשה נקראת על שמו. אתה מבין? כתוב, יודעי, כשיש מישהו שמוזכר ועל ידו עם ישראל עושים תשובה, זה כן זכות. המן, כתוב שהייתה לו זכות שעם ישראל חזר בתשובה על ידי הסרת הטבעת, ולכן כתוב שזכה שבני בניו למדו תורה מבני ברה. למה? הייתה לו זכות. מה הזכות? עם ישראל חזרו בתשובה בעקבות הצרות שעשית להם. זה זכות כזאת שיצא ממנו אדם שעסק בתורה. לא, על עצם השכר אין שכר. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. מה זה אומר? זה אומר שגם אם, ראינו את זה בפרשיות הקודמות, גם אם סיחון, אוג, מלך הבשן, ויבוא הפליט ויגד לאברהם כי נשבע לוט בן אחיו. מי זה הפליט? עוד שנפלט מן המבול. ובזכות זה שהוא נפלט מן המבול, מה הוא זכה? בזכות זה, סליחה, שאמר לאברהם שהנה לוט בן אחיו נשבע, אברהם יצא כדי להילחם. בזכות זה זכה עוג לאריכות ימים. בגלל זה כשמשה רבינו עמד מול עוג למלחמה, הוא נכנס לחששות ופחדים. אולי עוג יוכל עלינו. מה אתה מפחד? אבל יש לו זכות שהוא אמר לאברהם שלוט בן אחיו, הצלת נפשות, יש לו זכות. בוא נבדוק כמה הזכות הזאת שוקלת. למה הלך אוג כדי להגיד לאברהם, בן אחיך נשבע? רצה לשאת את שרה, שהייתה אחת מארבע יפיפיות שבעולם. אמר, בוא נשלח את אברהם לקרב, הוא בטח ימות שם, אני אקח את שרה. זה זכות, זה זכות מאוד מאוד מפוקפקת. הציל את לוט בן אחיו, אבל תראה איזה מעשה נורא הוא עשה. כל המעשה הזה הורתו שלא בקדושה, תראה איזה מחשבה משוקצת הייתה לו. אומרים לך נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אתה צודק, לא מגיע לו על זה מיליון דולר, אבל 50 סנט מגיע לו, הוא יקבל 50 סנט. הקדוש ברוך הוא לא אומר, לא מגיע לו, גמרנו, לא יקבל כלום. יש משהו שכן מגיע, אז ברור עולם כן ייתן אותו. מה שלא מגיע, לא מגיע, מה שכן מגיע, כן מגיע. זה לימוד שהתורה מלמד אותנו בכמה וכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס גלובלי. על כל מעשה יביאך אלוקים במשפט, הכוונה על כל מעשה ומעשה יש חשבון נפרד לפני עצמו. עד כאן, ברוכים תהיו, שבת שלום לכולם. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבן התורה מצטרפת.